Okay, אנחנו נתחיל, אנחנו נמצאים בדף צדי, משנה האחרונה של המסכת. אנחנו נמשיך אחר כך מסכת גיטין, אבל בכל זאת אנחנו מסיימים את הפרק האחרון של המסכת, ומסיימים במשנה האחרונה. אני מקווה שכל אחד שהיה כאן נהנה מהגיוון של השבוע שקדם. הייתי פשוט בחתונה, והייתה לי הווה המין הזה, להשתדר מהחתונה. זה היה במלון, התחלתי לסדר שיש שם חדר, אבל בסוף הסתדר יותר טוב עם הרב גיגי. טוב, אנחנו נסיים היום את המסכת. משנה האחרונה, מחלוקת בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא, על עילה, סיבה לגרש. מהמשנה עצמה, טוב, יש במשנה שלוש דעות. בית שמאי אומרים לא יגרש את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, שנאמר, כי מצא בה דבר. בית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר בה, כי מצא בה דבר. רבי אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. לא ברור 100% מהמשנה מה בדיוק הפשט של לא יגרש. לכאורה, במסכת כולה, חוץ מהמשנה הזאת, הנושא הזה לא עולה, המסכת פשוט מלא מקרים. אדם מגרש את אשתו. מעולם לא שואלים ולא דורשים שום הצדקה לנושא הזה. אדרבה, זה לא כאן, זה בבבא בתרא, אבל העניין של גט מקושר בסוף בבבא בתרא, כיוון שכהנים מתרגזים ומגרשים מהר, אז עיכבו אותם. המשמעות היא שכן, אדם יכול לגרש, אז הוא יכול לגרש. יש לזכור כמובן שבתקופת הגמרא הגט ניתן בעל כוחה, וכיוון שכן, אז כן, זו החלטה שלו ושלו לבד. אם לגרש או לא לגרש. והוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה. זה די... זה משמעות הפשוטה של כל המסכת. כל השס, אני חושב. בית שמאי ובית הלל אומרים, לא יגרש, אלא אם כן. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה הימנה. יש כמובן שתי אפשרויות. בגדול. אחד שמדובר באיסור, המשנה למלך מביא רשימה של האחרונים שסברו שזה גם לא איסור, זה עצה טובה, זה התנהגות נאותה. אנחנו נחזור אחר כך לקרוא את הרמב״ם, אבל לשון הרמב״ם, הרמב״ם הוא קשה מכמה בחינות, אבל לשון הרמב״ם בפרק י' הלך לכף א', כתוב, לא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בה ערווה דבר. זה לשון המשנה, לא יגרש. ואחר כך הוא אומר, ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה. אין ראוי. זה ציטוט של הגמרא בעמוד ב', לא של המשנה. אבל אין ראוי, לכל זה לשון חלשה, לא כל כך מחייבת. לא מכובד. כן? אז יש, משנה מלך מביא כמה וכמה חולים שכך הבינו. שמדובר בהתנהגות של דרך ארץ. לא יפה. אבל רוב האחרונים מבינים שלא ככה. ויש ראיות ממשתמי מהגמרא, שמדובר באמת באיסור. אבל בכל זאת, הגמרא אומרת במפורש, ואנחנו נקרא עוד מעט, שזה רק איסור לכתחילה, כלומר, זה לא משפיע על חלות הגירושין. השאלה היא, אם זה התנהגות לא יפה, אז אוקיי, הבנתי. בחז"ל יש דעות על הרבה דברים שבני אדם עושים. להגיד שזה איסור מן התורה, כיוון שכתוב, כמעט זה בא, הבאת דבר, אז כל דבר אחר הוא אסור, זה לא שלא יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל זה לא משונה. שהתורה תאסור על לאדם להפעיל מה שמשפטית, זה זכותו, כלומר הוא יכול לגרש, הוא יודע שזה חל בדיעבד. וכפי שהגמרא אומרת, גם לא מחייבים אותו, ככה זה פירוש רש"י, לא מחייבים אותו להחזיר. אז באיזה איסור מדובר? אם זה איסור שהוא לא התנהג יפה, הבנתי, אבל אם זה איסור תורה, תורה אסרה כאילו במצוות עשה, זה נשמע כמו איסור עשה, כתוב, כי אם עצר בבת עבר בשביל חמי ביתו, אז כל דבר אחר אסור. מה כאן איסור? חוץ מזה שמה שאנחנו עוד מעט נחקור, שאולי הוא התנהג בצורה לא יפה. אבל יש אפשרות אחרת, שכנראה הגמרא דוחה, בזה שכדי להצדיק את הגירושין, כדי שהגירושין יחולו, זה צריך להיות, לא כל גירושין חלים, רק גירושין שהם נובעים ממצב מסוים בין הבעל לבין האישה. הדבר הזה נשמע אולי לנו די זר, אבל יש לשים לב שבסך הכל יש אולי תרבויות אחרות שזה כן מקובל. היום זה כמעט שלא קיים בעולם, אבל לא לפני הרבה שנים, כשהייתי ילד, אז כדי להתגרש במדינת ניו יורק, היית חייב לתבוע ולספק עילה, אחרת לא גירשת. ואישה כדי להתגרש הייתה צריכה לספק עילה, והיה שם רשימה של עילות המתקבלות, ואם לא, זה עדיין נוקשה. צריך להיות אכזריות בלתי נסבלת, או ניאוף, דברים כדומה. אז לא יכולת להתגרש. לא אישרו את הגירושים. אז כמובן שאנחנו רחוקים מאוד מההווי שמאפשר את זה. בחוק האזרחי, אז גירושין בית משפט עושה. אבל בדין, גם לפי בית שם, לפי כולם, לא צריכים לא בית דין ולא רב, בעל מגרש. ולכן הרקע להגיד שלא מאשרים או לא מאשרים, זה לא שייך. אבל בכל זאת, כפי שנראה אחר כך בירושלמי, הרבה הבינו בירושלמי, שגירושין לא חלים אם הם לא בגלל סיבה מסוימת. אם אנחנו צריכים, מה שנראה, ממבט ראשון, להגדיר את השיטות של בית שמאי בית הלל ורבי עקיבא, אז בכל רבי שמאי שאומרים שלא יגרש, אין כן מצב הרבה דבר, דבר רבה. אז לכאורה, בית שמאי אומרים שלא יגרש, אין כן הוא, מה ההתר לגרש לפי בית שמאי? ההתר לגרש בבית שמאי זה החיוב לגרש. מצב הדבר רבה, אז הוא חייב לגרש אותה. כי אם זה ערבה ממש, בגמרא כתוב שהוא לומד על פי שני עדים, או פי שלושה עדים, יקום דבר מעלה משני עדים, אף משני עדים, אז הוא חייב על פי דין לגרש אותה, כי היא אסורה לו. אז זו שיטת בית שמאי, שאדם לא יגרש בגלל שהוא רוצה, או בגלל שהוא לא מוצא, היא לא מוצאת חן בעיניו, אלא יגרש רק בגלל שהתורה חייבה. ההתר לגרש זה החיוב לגרש. ככה משתמע פשוט בשיטת בית שמאי. נכון שהרשב"א כאן כותב, וזה בעצם נמצא בירושלמי, שגם בית שמאי לא דורש ממש דבר האוסר על פי דין, אלא גם התנהגות אביזרא יודעריות, אפשר להגיד, התנהגות שהיא לא הולמת מבחינת צניעות ופריצות. אז על פי דין הוא לא חייב לגרש, כי הוא לא יכול להוכיח משהו. אבל עדיין, גם אם זה נכון, וזה לא כתוב בגמרא אצלנו במפורש, גם אם זה נכון, זה עדיין אומר שבכל זאת, אז אם אין לו חיוב בגלל שזה לא בשני עדים ממש, עם ביאה, אבל בכל זאת מדובר בהתנהגות שעל פי דין בעצם אוסר. בעצם זה אוסר. אז גם אם מחלישים את זה קצת, בכל זאת זה התנהגות שעל פי דין לא מאפשר ניסויים תקינים. ואיתי לדומים, אפילו הגדיך התפשילו, אז זה כבר לא חיוב, כן? אין בעיה לאדם לקבל את זה. אבל, אז מה הגדרה של רבי עקיבא? שככה, רוב האחרים כותבים, יכול להיות שזה קצת ממבט של הזכר, כלומר שהיא פוגעת בו או פוגעת בנישואים. כמעט שמדובר שהוא זה שמחליט על הגרש או לא, אז לכן זה ממבטו. אז הגדיך התפשילו, זה כתוב אפילו, זה לא דבר גדול, יכול להיות בני הלל, בית הלל, עצמם לא חושבים שזה דבר גדול, אבל בעיקרון יש כאן פגיעה. זאת הוא יכול לגרש אותה, כי היא לא טוב לו. הוא לא צריך לסבול דבר רע, ולכן הוא יכול לגרש. לפי רבי עקיבא, אפילו מצא אחרת ממנה, פשט הפשוט היא שרבי עקיבא חולק בעיקרון. והוא אומר שאין דבר כזה, אילה, לא צריכים אילה. אם הוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה. יש לו חופש פעולה. אז לפי בית שמאי, המטר הוא החיוב, ולפי בית הלל, המטר הוא הפגיעה, ולפי רבי עקיבא לא צריכים מטר. זה מותר. אפילו מצא אחרת נאה ממנה, זה אומר שיותר משמע אפילו מהפסוק שהוא מצטט, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. הוא לא רוצה, לא מוצא את חן. אז לכן הוא יכול לגרש. אכן, אני חושב שזה היה במראה מקומות, וחשבתי שזו נקודה מאוד מעניינת, גם בגלל הפרט, אבל יוצא חשוב בגלל עצם העיקרון, הפרח כותב, שחושב שרבי עקיבא לא מתיר כל דבר. אפילו מצא יפה ממנה. כי זה עילה טובה, לא שזה לא עילה, זאת עילה טובה. היופי הוא חשוב בעיני רבי עקיבא. אולי פחות מהגדיר חטב שילו, זה לא פוגעת בו, אבל זאת נקודה שקשורה לאיכות הניסון. אבל, אומר הפרח, אבל הוא מאוד מעניין, אומר, אם זה בשביל כסף, אז לא. מצא אחת עשירה ממנה, אז אומר הפרח, זה נראה לו שזה ודאי אסור, אפילו רבי עקיבא. אז אני לא רוצה לדבר על הקטיון, הוא בסוף הוא ממציא את זה. זה מראה משהו על הפרח, שחושב שיופי זה מכובד וכסף זה לא מכובד. מן הסתם יש אנשים שיגידו הפוך. אבל מה שחשוב בפרח זה שהוא שינה את הפשט רבי עקיבא. רבי עקיבא לא אומר שהכל תלוי ברצונו, לא מצא חן בעיניו, כמו שכתוב בפסוק, אלא אפילו סיבה קטנה מאוד. לא פגיעה, לא סבל, לא דבר רע, אלא אפילו סיבה, אבל בכל זאת צריך להיות סיבה שעומדת בקריטריון משלנו לסיבה טובה להינשא, סיבה טובה להתגרש. אבל יש דברים שזה לא, ואז באמת זה אסור. אוקיי, זה פרח, עצם הגישה של הפרח היא גישה מעניינת, הוא לא הבין שרבי עקיבא חולק, הוא הבין שרבי עקיבא חולק ביחסית, אבל לא חולק על העיקרון שצריכים מעטי, ואחרי רבי עקיבא אין לנו עוד מישהו. אז אם הוא צודק, אז זה פשוט לחזל שצריכים מטיר כדי לגרש. השאלה, ואנחנו נגיד לזה עוד מעט, השאלה היא, למה צריכים מטיר? כלומר, במילים אחרות, מה האיסור? לפי בית שמה יש איסור כזה, לפי בית לא יש איסור כזה, לפי רבי עקיבא אולי שכן או שלא. אבל מה האיסור? מי שעובר על הקריטיון, כמעט כל הראשונים פוסקים כמו בית הלל. אז מי שמגרש בלי שהגדיח את תפשילו, אלא רק בגלל שמצא אחת יפה או מתאים יותר ממנה, מדבר לשון מודרנית, הוא התאהב עם אישה אחרת. אז זה אסור לפי בית הלל, כך אנחנו פוסקים. מה האיסור? מה האופי של האיסור הזה? שזה כך כבר לא כתוב בתורה, זה מדויק מזה שהתורה אמרה רק אם, או לא כתוב גם רק, אבל כאילו כתוב רק אם, מצא בערווה דבר או ערווה. אז מה האופי של האיסור? אנחנו מיד נחזור לנקודה הזאת, כשנראה, כששאין לנו על מה להתבסס. הגמרא, אני מדלג על החלק הראשון של הגמרא, שבו הגמרא מסבירה את המקור. ואיך הוא נמצא בפסוק? כתוב כך בגמרא. אמר לרב פאפה לרבה, לא מצא בה לא ערווה ולא דבר, אבל לא ערווה של בית שמאי, גם לא דבר של בית הלל, שום דבר אובייקטיבי, מהו? אמר לי, מדגלי רחמן אגבי אונס, ליוכל לשלחה כל ימיו, כל ימיו עמוד והחזיר, כי התמו דגלי רחמן, אבל הלכה, מי דעבד, עבד. אז הוא ענה לו, יש מקרה אחד, מקרה של אונס, שכתוב לא יוכל לשלחה כל ימיו, שהוא לא יכול לגרש, אז הכוונה היא שאם הוא מגרש, הוא צריך להחזיר, כך כתוב בגמרא במכות, אז זה רק שם, זה דין מיוחד, בגלל שהוא אנס אותה. אבל במקרה אחר, אז מה ידעה עבד? עבד, מה שהוא עשה, עשה. איך אנחנו מביאים את הגמרא הזאת? הפשט שמיד עולה בראש, הפשט הכי פשוט זה שהוא אמר, אם אין לו עילה והוא גירש, האם הגירושים חלים? והתשובה היא, מי דעבד עבד? זה פשט המילים, מי דעבד עבד, כלומר, בדי עבד זה עבד. אבל רש"י לא לומד ככה. ברש"י כתוב, לא מצא בלו, אל ובלו דבו לביתילו בגיר שמהו, מי כפין עלי להאדורה או לא? רש"י אמר, השאלה היא לא אם זחל, אלא השאלה היא אם אנחנו כופים עליו להחזיר אותה. כלומר, הגמרא אפילו לא שאלה על האפשרות הזאת, שזה לא יכול. זה פשוט שזחל. אין שום בסיס להגיד שכל גירושין יהיה מה שיהיה, אם עשו אותם לפי הכללים של שער המסכת שהם חלים. אז מה כאן הייתה השאלה? אז הוא שאל שאלה שבאמת הם הגיונית, כיוון שזה אסור לגרש, אז אם הוא כן גרש, אולי כופין על מצוות, כופין אותו לבטל, לתקן את האיסור שהוא עשה. זה לא טוב, אז אם זה לא טוב לעשות את זה, אז גם אפשר לתקן, לתקן על ידי כפייה להחזיר. מי כפין על ידורי או לא. הראיה לרשי זה מהתירוץ. התירוץ היה במקרה של כל ימיו במות והחזר. הדין באונס זה שאם הוא מגרש, הוא צריך להחזיר. אז כאן הוא לא צריך. זה הדיוק, כתוב מי דעבד עבד, כן, זה גם מתפרש במילים אלו. מה שהוא עשה עשוי, והוא לא צריך לתקן את זה, לא רק שזה חל, זה בטח חל, אלא זה גם חל בזה בסדר. לא באים בטענות בדיעבד לאחר מעשה. בכל מקרה, בין לרשי, בין למה שאני הצעתי, מה שחשבתי לפני שקראתי לרשי, מסקנת הגמרא היא ודאי ש... כל גירושים חלים, גם אם לא עומדים בקריטיונים של הגמרא. על זה הקשה הרשב"א, בעצם כמו הוא העיר, שמהירושלמי משמע שלא כך. בירושלמי שואל הירושלמי ככה. אמר רב שילה דכבר תמרתה. קריי מקשי על דבית שמה. יש לי שאלה על בית שמה, מן הפסוק. לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה. בסך הכל יש לזכור שפרשת גירושין בתורה היא פרשה אחת ארוכה. אנחנו התרכזנו עד היום בפסוק הראשון, אבל המוקד האמיתי, בפשוט הפסוק, הוא בסוף. כי כך היא שישה, הובה עליה... ולא בעיים לא מצא חן בעיניו כי הוא הצבא בתבר ושלחה מביתו ואחר ביתה איש אחר הוא סנייה האיש האחרון וגם הוא שלח אותה אז לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחר אשר הוא תמה הפרשה באה להגיד שיש איסור להחזיר גושתו שואל רבי שילה מתי זה שייך בכלל מה ענן מקיימינן מתי הפסוק הזה תקף אם לא אוסרה עליו, כבר היא אסורה עליו. הלו, הוא לא יכול להחזיר אותה גם לליה פסוק הזה, כי לפי בית שמאי, מה הייתה עילת הגירושין? שהיה כאן דבר ערווה. אם יש דבר ערווה, אז הוא חייב להוציא אותה. כפי שאמרנו, המתיר להוציא, זה החיוב להוציא. אז אם הוא חייב להוציא אותה, הוא לא יכול להחזיר אותה. זה פשוט, היא אסורה לו. יש את איש הזינתה, אסורה לבעלה. אז במה אנחנו מקיימים? אם לאוסרה עליו, הפסוק זה בא לאסור אותה, לקח אותה בחזרה, כבר היא אסורה לו, היא אסורה גם לפני שהתקטנה מישהו אחר. אפשר לשאול את השאלה בצורה אחרת. לפי הפסוק, אז היא רק אסורה, אדם יכול לא להחזיר את גושתו, אסור לא להחזיר את גושתו רק אם הלכה והייתה לאיש אחר. ואז כרשה איש אחר, או מתה איש אחר, אז היא לא יכולה לחזור. אבל אם לא, אדם מגרש אשתו, ואחרי יומיים מתחרט, היא מתחרטת, הוא מתחרט, והם רוצים לחזור, אז זה כן יכול. לא נכון, לפי בית שמאי, היא אסורה לו. אז אומר הגמרא, אלא כך אנו קיימים, ניתן עליו ולא תעשה. אומר הגמרא, אין חינם. אנחנו מקים את הפסוק, אך ורק כדי להוסיף, לא תעשה על עשה, איסור אשת איש לזינת לבעלה, זה איסור עשה, נעמד מפרשת סוטה. אז כאן כתוב לב, יש לפעמים, כן, בגמרא יש מקרים כאלו, שבו פסוק לא מחדש משהו באמת, אלא רק להוסיף לב על העשה, להפוך את זה להיות חמור. אז מהירושלמי משמע, שלפי בית שמאי, אין שום נפקמינה, חוץ מהנפקמינה הטכניה, זה ברור שזה דחוק, זה לא בשמחה הוא במתרוץ כזה. אין שום נפקמינה לאיסור שלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר תמה. אז אומר הרשב"א, יש לי נפקמינה, בדיעבד. הלו, אתה צודק, לפי בית שמאי, באישה שמצא בערוות דבר, הוא לא יכול לקחת אותה בכל מקרה. אבל בא עם נשים אחרות, הוא הלך וגרש אותה לא מהסיבה המוצדקת. הגמרא שלנו מסבירה שזה חם. אז עכשיו אומר התורה, הוא לא יכול להחזיר אותה. כלומר, בקיצור, מירושלמי משמע שהמשנה קובעת את הסיבה היחידה גם בדיעבד לחלות גירושין. אין מקרה של אישה מגורשת שצריכים לאסור אותה לחזור לבעלה. כי כל הנשים המגורשות הן נשים שהתגרשו בגלל כי מצא בערוות דבר, לפי בית שמאי. שזה אומר דבר הזה. אז אומר הרשב"א, מפורש בגמרא שלנו, שבדיעבד אפשר לגרש בלי סיבה. ואז אתה אומר, בכל זאת, אי אפשר לקחת אותה בחזרה, יש לב לקחת אותה בחזרה אחרי אשר הוא תמה. אז משמע שהיושבי חולק על הבבלי בנקודה הזאת. שהיושבי מדבר אכן על לא עילת היתר לגרש, אלא עילת חלות לגרש. גירושין שלא נעשים מהסיבה הנכונה אינם חלים. זה משנה לגמרי את המוקד של הסוגיה, זה לא סוגיה באיסור והיתר. השאלה שלא תהיה למה זה אסור, אלא זה שאלה בחלות. גירושין בעצם זה בלתי אפשרי, רק לפי בית שמאי. זה בלתי אפשרי, רק כשהתורה רוצה שהיא תתגרש, אז דוחפים אותה החוצה. אבל אם לא, אז לא. לנו זה נשמע לא יהודי, כן? יש לנו אסוסיאציה קתולית. כן? אבל זה מה שלכאורה ירושלמי אומר. הרשב"א בעצם, הרשב"א רומז על התירוץ. הרשב"א אומר, הוא כותב, כותב בשורה האחרונה, ומי הוא לא מחבר, דבהי לא משתה יקרא. כוונת המילים היא שמבחינת פשט הפסוק, אתה לא יכול להסביר כך. כי הפסוק שאומר, לא יוכל בעלה ראשון לשוב לקחתה, אחרי ישועת המאה, זה המשך הפסוק שאמר, אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בבת עבר, ושלחה מביתו, מדובר באותו אישה. אז לפי פשט הפסוק, הפסוק אומר, אם אדם מוציא אשתו בגלל שמצא בה ערוות דבר, והיא הלכה וניסה לאיש אחר, היא לא יכולה לחזור אליו. נו, אז מדובר באותו אישה, אז אי אפשר לתרד שהאיסור לא יוכל לקחתה, זה בא לחדש לי אפילו אישה אחרת, אישה שהוא גרש בליה, בליה אילה. אז זאת כוונת הרשב"א, לכן ירושלמי אין חינמי. הוא מציל את הירושלמי מהדיוק שלנו. הירושלמי מסכים שלפי בית שמאי בדיעבד זכר. אבל עדיין, לא למה, עדיין איך אתה תפרנס את הפסוק שאומר שאם האדם מגרש כי מצא בה ערוות דבר והיא הלכה וניסה למישהו אחר, לא יוכל לשוב לקחתה. בטח לא יוכל לשוב לקחתה, כי הוא גרש אותה בגלל שמצא בה ערוות דבר. מי הוא לא מחבר? דבהי, במקרה של גרש בלי עילה, לא משתה יקרא, זה לא היה פשט של הפסוק. זה תירוץ אפשרי, ואולי זה התירוץ הנכון, כי אחרת באמת ירושלמי אומר דבר שהוא נראה מאוד, מאוד תמוה, מאוד מחודש. כפי שאמרתי, בכל המסכת לא, מעולם לא מאירים ולא שואלים איך אישה מסוימת על בסיס מה היא התגרשה. אבל בסך הכל זה קצת קשה, יש הרבה מקרים בשעה שבו לפי פשט הפסוק, הפסוק לא חידש כלום. אז אומרים, אם לא, אם אין לו עניין לזה, אז תנאו עניין לעניין אחר. הפסוק אכן אומר שהוא לא יכול לקחת אותה. מה היא נפקמין? בטח שלא יכול לקחת. זה בא להגיד גם במקרה אחר. לא כזה מוזר וחריג. אבל אם רוצים להציל את ירושלמי, מהדיוק, זה מה שצריכים, מה שמצליחים להגיד. כפי שאנחנו עוד מעט נראה, יש עוד הרבה דינים שהאחרונים הציעו שהירושלמי כנראה חולק עליהם. אז יכול להיות שלנו באמת עילה וסיבה, הצדקה גדולה מאוד להציל את ירושלמי מהדיוק. פשטות הירושלמי זה כמו שהרשב"א דייק בהתחלה, שזה מאוד מוגבל. עכשיו, יש להוסיף שאולי יש מקום לחשוב שבכל זאת זה לא סתירה לגמרא שלנו. אם אתה חושב שירושלמי באמת אומר שזה לא חל בדיעבד, אולי הגמרא שלנו לא חולק. למה? כי ירושלמי מדבר בבית שמאי, והגמרא שלנו מדבר בבית הלל. הגמרא שלנו במפורש אמר, רב פאפ אמר לרבו, לא מצא בה לא ערווה ולא דבר. הביטוי לא ערווה ולא דבר, זה ביטוי שמתאים לבית הלל. בית הלל למד שבפסוק, ערוות דבר זה שני דברים, ערווה או דבר, או ערווה או דבר. או ערווה ממש, או דבר, דבר אחר, כמו בדיחת תפשילון. אז רב פאפה ורבה כאן דיברו על בית הלל. שם הגמרא אומרת מה שעשה עשוי. הירושלמי מדבר על בית שמאי. האם יש מקום לחלק מספרה? אמר, טכנית ודאי שיש מקום לחלק. אבל אם יש ספרה לחלק, לפי בית שמאי, שלא יגרש אלא אם כן מצא ערוות דבר, אז גם בדיעבד הוא לא יכול. לפי בית הלל, שיכול לגרש בשביל הקדיח את תבשילו, אז בדיעבד זה חל אפילו בלי ידע. אני לא מתאהב עם החילוק הזה, אבל יש מקום למישהו לטעון. מה ההבדל בין בית שמאי ובית הלל? הגדרנו כבר. לפי בית שמאי, המטר של גירושין זה המחייב של גירושין. כאן יש יותר מקום לחשוב, שאם חסר החיוב גירושין, אז התורה בכלל לא המציאה את מושג הגירושין. זה הפשעה היחידה. בפשעה הזאת מדובר במי שגרש, כי הוא חייב לגרש. אז אין גירושין אחר. גירושי רשות וגירושי חיוב הם שני סוגים של גירושין. גירושי רשות לא קיימים. אבל לפי בית הלל, סך הכל הוא מגרש כיוון שהקדיח את תבשילו. הוא לא חייב לגרש, ויותר מזה. אז הוא לא חייב לגרש. הוא גרש בגלל שהוא רוצה לגרש. למה הוא רוצה לגרש? אני מסמפת אותו. מגרש בגלל שהיא לא אישה טובה. לא. היא עושה לו דברים, נגזים קצת, רעים. בסדר, אבל עדיין הוא מגרש בגלל שהוא רוצה לגרש. כל ההבדל הוא בין זה לבין מה שרבי עקיבא אומר זה שכאן אני מצדיק אותו, וכאן אני מסתייג. אז בלכתחילה יש הבדל. מסתייג או מסכים. אבל בדיעבד, יכול להיות שזה הגמרא שלנו טועד, והירושלמי אולי לא חולק שם, אם אפשר לגרש, כיוון שהקדיחה תבשילו, אז אי אפשר להגיד שאי אפשר לגרש אם היא סתם מצאה יפה אחת מאמנה, או סיבה אחרת. כי לגבי המייסה הגירושין, אז זה אותו דבר. זה רק הבדל פסיכולוגי. הבדל של רבי שמאי זה לא הבדל פסיכולוגי. זה גירושין כפתרון לבעיית האיסור. אבל בבית הלל, זה גירושין לפתרון זה שאני קשה לי איתה. אז קשה מסיבה זאת, קשה מסיבה אחרת, קשה מסיבה זאת, זה אותו דבר מבחינת עצם הגירושין. יכול להיות שכאן, אני חושב זה מותר, אני חושב זה אסור, כי אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. אני אומר את זה כאפשרות. זה אפשרות שיאפשר לנו לקבל את ירושלמי כפשוטו, אבל להגביל אותו לבית שמאי, ואת הבבלי להגביל לבית הלל וכמובן גם לרבי עקיבא. אבל רבי עקיבא זה לא כל כך שם. טוב, עד כאן הדיוק הישיר, והרשב"א שמדבר על כך, הדיוק מהירושלמי, והעמדת השאלה, האם גירושין חלים בדיעבד כשלא עומדים בקריטריונים של המשנה, כל אחד ואחד לפי שיטתו, לפי שיטת התנא במשנה. מובן, האם יש שאלות? טוב. אני נהיה קצת הזמני, האם שומעים? שומעים, רק שאין שאלה. טוב, זה שיעור ברור. ברוך השם, ואני משתפר. או מי שתמיד שואל לא נמצא. לא, לא נמצא. טוב. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי בהתחלה, מה האופי של האיסור? למה אסור לגרש אישה בלי סיבה שבעיני בית שם ובית הלל מצדיקה את הגירוש? גם אם אתה משתפר הרי, זה בזמן שאני משתפר. אז לפני שנדון, אין לנו מה לדון, אז אני אזכיר, בגמרא אין גם, אני חושב, סימנים, אנחנו, טוב, אני אזכיר קצת מה שאולי אפשר לדעת מהגמרא, אבל כמה דינים שאחרונים נמציאו. יש דיונים די רחבים באחרונים, הפרח שהזכרתי זה רק אחד מהם, והשארי תשובה ואחרים, לגבי הדין הזה, כפי שמובא בשולחן ערוך, פסק של בית הלל, לא יגרש אלא אם כן מצא בה דבר או ערווה, אפילו דיחה תפשיל. אני אזכיר כמה דוגמאות. לדוגמה, שיטה, אני לא זוכר איזה אחרון אומרת, מה זה בדיונים בשארי תשובה, בפתחי תשובה. שאלה כזאת, האם המשנה שייכת גם אם האישה רוצה להתגרש? זה לא כאילו המצב בגמרא זה שאישה לא רוצה להתגרש, אבל זה יכול להיות, כן? בגמרא יש גירושין בעל כורחה. היום בזמן הזה אין גירושין בעל כורחה, מתקנת חרם דרבנו גרשום. אז יש אחרונים שמציעים, למרות שאין שום זכר לדבר הזה בגמרא בצורה מפורשת, שהמשנה עוסקת רק מי שמגרש את אשתו בעל כורחה. אבל מי שמגרש את אשתו ברצונה, היא רוצה, היא הסכימה, אולי אפילו יזמה, אז אין שום מגבלה. למה שיעשו? זו שיטה מאוד מקובלת באחרונים. מיד, הירושלמי, אם מדייקים בירושלמי, אז זה גם נגד זה. הירושלמי אומר, אין אישה שהתגרשה לפי בית שמאי, שהיא מותרת למגרש. זה אומר שכל אישה שהתגרשה לפי בית שמאי, התגרשה רק בגלל שמצאה בה ערוות עבר. עכשיו אני מציע שלא, כי יש הרבה נשים, אם שניהם רוצים להתגרש, אז מגרשים. ואז היא לא אסורה לחזור. אחרי שנה היא התחתנה, אז היא יכולה לחזור. והתורה אמרה שאם הייתה לאישה אחרת, אז היא לא יכולה לחזור. כן, כל חילוק שאני אומר להגיד עכשיו, הירושלמי נגד כולם. הירושלמי אומר שאין שם חילוקים, לפי בית שמאי אין מקרה, לא קיים מקרה בכלל. שבו אישה התגרשה שלא מהסיבה הזאת. אוקיי? אנחנו לא נחזור לירושלמי, רק אני אומר את זה מראש. כל חילוק שאני הולך להגיד ברבע שעה, ב-20 דקות הבאות, בפשטות, אם מדייקים הירושלמי, לא מתרצים כמו שהרשב"א רמז, אז הירושלמי מתנגד. אז זה חילוק אחד. חילוק אחר, שנמצא... אולי זה נמצא בפרח, בהמשך הפרח, אני לא בטוח, אני זוכר שזה על הדף בשולחן ארוך, אומר נקודה כמעט הפוכה. בזמנם, בזמן הגמרא, אז אישה התגרשה בעל כורחה, מצד שני, גבר יכול לשאת שתי נשים. אז אומרים האחרונים, בזמן הזה שהוא לא יכול לשאת שתי נשים, בגלל חרם אחר שרבנו גרשום, אז גם היא ניסו. מה ההיגיון? ההיגיון אומר ככה, בזמנם, אדם רוצה לגרש את האישה. כיוון שמצא אחת, תפה ממנה. פוסקים כמו בית הלל, זה לא בסדר. אז הסיבה שזה אסור בגלל, למה אתה עושה את זה? אתה רוצה אישה, מצאת האישה אחת יפה ממנה, אז תנסה גם אותה. אבל היום שהוא לא יכול לנסוע אישה אחרת, האישה שהוא התאהב איתה, בוא נחשב באמת במונחים אמיתיים, אם קוראים את הסיפור הזה לא במסגרת של הגמרא, אלא במסגרת של השכנים. האדם התאהב, מצא אישה אחרת, אז אומרים, חלק מהחולים כותבים, אז מה לא לעשות? אז ודאי שהוא יכול לגרש את האישה הזאת. אז זה לא מדובר. אז זה לא מדובר. כמובן, אם אני מצרף את שתי השיטות, אז זה לא שייך, מלי צריכה להסכים. אבל אם אני לא אקבל את השיטה הראשונה, אדם אסור לגרש את אשתו גם אם היא מסכימה, אבל אם הוא מצא אחת ממנה, יפה ממנה, והוא לא יכול לעשות את הבדי לגרש את הראשון, אז יש החולים שכותבים שמותר לו. שלישית, סוף הגמרא, בלי שזה ברור מה הקשר, אנחנו גמרנו בעצם את פשט המשנה. והגמרא מביאה מאמרים על אישה זאת, אישה אחרת. אז פתאום מגיע סוגיה. כי שנאי שלח. רבי יהודה אומר, אם שנאתה, שלח. רבי יוחנן אמר, שנוי המשלח. זה ציטוט של פסוק בספר מלאכי. מחלוקת המוראים. לא, 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 לא כתוב כאן איך שזה מתייחס למשנה. האם אם אדם שונא את האישה יגרש, או שהוא שנוי, כמו שנוי לפני מקום, אם הוא מגרש. אומר הגמרא לא פליגי, היה בזיווג ראשון, היה בזיווג שני. אמר רבי אלעזר, כמו מגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו תמר, שנאמר, זאת כל הפרשה במלאכי, וזאת שנית עשו כסות דמעת מזבח השם, וכי בנקם מעין עוד פנות על המנחה, ולקחת רצון מידכם, ואמרת רמה, על כי השם העיד בינך ובין אשת נורך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. יש כאן פרשה, וזה לא דרוש, זה הפשט של הפסוק. שברוך הוא נותן תוכחה, נותן מוסר לשווים, לעולי הגולה, על זה שהם בוגדים באשת נעורים, על ידי זה שהם מגרשים את הסקינות, את המכוערות האלו שהיו איתם במשך כל תקופת הקושי, ונושאים נשים אחרות. אז, וזה בגלל שזו זיווג ראשון. אפילו המזבח מוריד עליו דמעות על מי שמגרש את אשתו ראשונה. אז יוצא שיש איזשהו חילוק בין לגרש אישה ראשונה לבין לגרש אישה שנייה. ואחד מהם זה בסדר, כנראה בשנייה, אם שנאת השלח זה זיווג שני, בראשון שנוי המשלח. זה צריך להגיד לנו משהו על האיסור. איזה אופי לאיסור, איזה אופי יש לאיסור הזה שלפחות יחסית משהו הותר כאן, זה תלוי בין בית שם ובית הלל כאן, אבל משהו הותר כיוון שהוא מדובר בזיווג שני. טוב. מהם אפשרויות? האפשרות הפשוטה, למה אסור לגרש? האפשרות הפשוטה, למה אסור לגרש? כי זה בין אדם לחברו, כי זה רע לאישה. המצב, הנחה היא, שבטח היה נכון בזמנם, וזה נכון גם בזמננו, בפחות, שאישה שמתגרשת היא בצרה, היא בצרה צרועה. אין לו לאן ללכת. הפרנסה הוא בידי הגברים. הלא יש דין שגבר חייב לפנס את אשתו, בהנחה שהיא לא באמת מפנסת את עצמה. הוא זה שמת עובד, היא מטפלת בבית. לכן זכן מתנאי כתובה. אם היא מתגרשת, אז זו הנחה הפשוטה של מה, היא חוזרת בית אביה, ולפני שיש לה אבא. ושהוא רוצה אותה. מי אומר שאבא שלה עדיין בחיים? אישה שמתגרשת, היא לבד. היא באמת, בצרה. זה ברמה הכלכלית. ברמה, אפשר להגיד, גם ברמה הרגשית. יש הבדל, ודאי שהיה הבדל בזמנם. הגבר הוא הרבה יותר עצמאי. אז אישה שמתגרשת, זה גם פוגע בה יותר. הלא, זה לכאורה הפשט של הפסוק במלאכי. עכשיו אני חוזר, הגמרא לא ציטטה פסוק במלאכי כדי להסביר את שמה בית הלל. זה נמצא כאן בסוף הגמרא איכשהו. אבל זה מה שכתוב כאן, המזבח מוריד בכי, בגלל שהעיד בינך ובין אשת נורך, אשר אתה בגדת בה, היא חברתך ואשת בריתך. אנשים אלו עבדו. וטיפלו בך כל השנים, עכשיו שהיא זקנה ומכוערת ובלויה, אז אתה זורק אותה לקח אישה אחרת. אני לא נראה שבאמת הבעיה אפילו כלכלית, הבעיה היא עצם הפגיעה, היא לא תמצא בעל אחר. גם הגבר הזקן הזה תמיד יכול למצוא אישה. אז הוא מסודר, והיא בעצם זרוקה. הדבר הזה הוא נכון גם היום יחסית, אבל בגמרא זה ברור שהמציאות הזאת קיימת. זאת אפשרות אחת. כלומר, האיסור, וזה, לפי הפשט של הגמרא, זה איסור תורה. כן, המשנמל עכשיו מביא דעה שלמרות הפסוקים וכל זה, זה לא יכול להיות, זה רק איסור דרבנן. אבל הפשט הפשוט הוא שמדובר בדיוק באמת מהפסוק הזה איסור תורה. אבל מה האופן של איסור התורה? האופן של איסור, אז אנחנו מגלים אותו מתוך הסתכלות בפרשה הזאת במלאכי. האיסור הוא בין אדם לחברו. אם זה נכון, אז מובן השיטה הראשונה שציטטתי. אם האישה מסכימה, אז אין איסור. אפשר לדעת מה ניקה הסכמה, מה לא ניקה הסכמה, אני אומר בצורה עקרונית, כי אני באמת מסכימה, היא באמת רוצה, היא יוזמת את זה. זה לא איסור, האיסור רק בין אדם לחברו. אם אדם מוכל, או מבקש, או מרוויח, היא לא רוצה אותו גם. אז אין איסור. האיסור הוא בין אדם לחברו, אז זה רק אם אתה עושה את זה בעל כוחו. אז אסור לגרש אישה בעל כוחו ולזרוק אותה לרחוב. אם היא רוצה לצאת, מסכימה לצאת, אז אין איסור, זה מאוד מובן. ברור, מי שסך הכל יש לזכור, החונים המציאו את זה מליבם. אז ברור שמי שחשב על זה ואמר, זה לא שייך איפה שאישה מסכימה, זה בגלל שכך הוא הבין את האיסור. האיסור הוא לפגוע באישה על ידי זה שאני מגרש אותה, אז רק בכוח, ברצונה, זה לא קיים. ואין החינם, זה בדיוק המחשבה של, לא הפשט שלא בגמרא, אבל זה המחשבה של רבינו גרשום, שאמר שאין החינם. זה דבר רע לגרש אישה בכוח, לכן היא לא מאפשר את זה. אנחנו החרמנו ועשנו את הדבר הזה. השיטה השנייה שהזכרתי, שזה מותר לגרש אישה, אם אסור לשאת אישה אחרת, אז לא בהכרח הולך לכיוון הזה, אבל האמת שהמחשבה היא מתאימה לזה. כלומר, אסור לפגוע באישה. אז מה ההתר לעשות את זה, אם אתה לא יכול לשאת אישה אחרת? זה פשוט לשקול, זה מול זה, זה מעין חייך הקודמין של רבי עקיבא. האישה הזאת, אם מגרשים אותה, היא תהיה מול עליו. אבל אם אני חי איתה, אני אומלם. אז למה אני צריך להקריב את עצמי למענה? אז למה אסרו? כי אז אתה תמצא את האושר שלך בחיק של האישה הבאה שאתה תישא, והיא גם כן תסתדר. אני חנם אליך, לא מחייבים אותך לאהוב אותה, אבל לדאוג לה. יהיה לה בית, יהיה לה מקום. אבל עכשיו שזה או-או, או שאני מוצא את שלי, או שהיא מקבלת אותי, או שאני מקבל את שלי. אז חייך קודם, זה היה פתרון. מה שפחות מובן, אבל... טוב, נסתדר, מה ההבדל בין זיווג ראשון לבין זיווג שני? זה כבר יהיה דבר שאולי קצת מפתיע. כבר כלכלית אין הבדל, אבל זה ברור שהגמרא חושבת, עצם החילוק בין זיווג ראשון לזיווג שני, אני אנסה להסביר את זה אחר כך, בחלק האגדתי, המחשבתי של השיעור היום, אבל כנראה שיש אשת נעוריך, כן, כתוב בפסוק במלאכי. אשת נעוריך אשר אתה פגעת בה והיא חברתך ואשת בריתך. הקשר, לפחות בראש שלה, אתה לא מסכים, אבל הקשר של ברית נעורים, אתה אישה צעירה והתחתנת, לזרוק אותה היום זו פגיעה גדולה. אישה, היא כבר לא כזאת ילדה קטנה, כן? זה... ניסויים שניים. אז כאן, אוקיי, היה לה כמה שנים טובות. עכשיו לא היה לה שנים טובות, אתה לא חייב לה כלום. אתה לא... בסך הכל, אני לא חייב לה. לא הייתי צריך לנסות אותה מלך התחילה. בי שנעוריך, גם לא היית חייב לה, אבל נוצר כאן דבר ש... כנראה שהפגיעה באישה יותר גדולה. אפשר להגיד ככה, אבל האמת, אם אני אומר שיש משהו הבדל בין נישואים ראשונים לבין נישואים שניים, אין זיווג ראשון ואין זיווג שני. אחר זה משהו מכיוון אחר. לא פגיעה באישה האומללה שמתגרשת, כי בסך הכל, גם בזיווג שני, היא נפגעת מאוד מהגירושים. אלא, הפגיעה, האיסור הוא לפגוע במוסד הנישואים. וכאן הגמרא אומרת דבר שאולי לנו זה פחות מובן. שיש הבדל בין נישואים ראשונים ובין נישואים שניים. נישואים ראשונים זה אשת בריתך, זה ברית, זה משהו בעל ערך גדול מאוד. נישואים שניים, זה לא כזה ערך. זה הסתדרנו, אבל אין לזה את את המיוחד, את הערך המיוחד שבזיווג ראשון. בטח לאוזניכם זה נשמע אבסורד אפילו לראות את האפשרות הזאת. האם באמת ההלכה ושם הפיתילה מישהו מאמין שלגרש, להתגרש זה דבר רע? אני שיניתי את הפועל בכוונה, כי אם זה פגיעה באישה, זה לגרש אישה. אבל אם זה פגיעה במוסד הנישואין, זה להתגרש. כלומר, בזמנם זה רק היה בעל, הוא החליט, אבל היום זוג שמחליט להתגרש, אז זה רע, כי הם הורסים דבר יקר. זאת דעת התורה? זה דעת הכנסייה הקתולית, זה לא דעת התורה. אוקיי, אני לא יכול להוכיח, אבל החילוק הזה בין זיווג ראשון לבין זוג שני, מעלה לי את הרעיון שזה אכן, אכן המושג. זה לא, זה לא כזה מוזר. כשהולכים לחתונות, אז אומר הרב, דרשה יפה מאוד, על שהזוג הזה עכשיו שם נדבך במניין בית המקדש. נו, אם זה ככה, אז אסור להרוס את זה. אז אתה לוקח נדבך מבניין בית המקדש. נישואין, גם אם אתה לא הכי מבסוט שבעולם. אבל זה דבר שיש לו ערך מצד עצמו. זאת כאילו ההנחה שבזמנים טובים אנחנו אומרים. אז אולי בגלל זה אסור, אסור להתגרש, אסור להרוס את, את הדבר הזה. הראל, הוא אומר את זה גם בזיווג שני. מי אומר את זה גם בזיווג שני? אנחנו מיד נגיע. יש מחלוקת האחרונים. הרב החופה אומר את זה. איך אתה יודע? לא נותנים דרשות בדרך כלל בחופה בזיווג שני. אבל הייתי צריך להגיד משהו אחר. יש חילוק בגמרא בין זיווג ראשון ובין זיווג שני. יש מחלוקת הפוסקים האם בית הלל ובית שמאי חולקים בזיווג שני, אבל זיווג ראשון זה תמיד אסור, גם אם יש הצדקה. או בית הלל ובית שמאי חולקים בזיווג ראשון, אבל זיווג שני זה תמיד מותר, גם אם אין הצדקה. כן? יחסית זה אותו חילוק. אבל מה זה זיווג שני? זיווג שני שלו או זיווג שני שלה? מה קורה בבחור שנושא אלמנה? או גרושה? או הפוך, גרוש שנושא בתולה. זיווג ראשון, זיווג שני. האמת, מבחינת הפשט, כיוון שאנחנו יודעים שהגמרא נכתבה בראש של גבר, אז בדרך כלל זיווג שני, זיווג שני שלו. אבל עכשיו, אם האיסור הוא פגיעה בן אדם לחברו, אז מה זה משנה אם זה זיווג ראשון שלו או זיווג שני שלו? אם יש הבדל כזה, ניסיתי להסביר, לסבר את האוזן, שיש הבדל בפגיעה באישה מזיווג ראשון זיווג שני, זיווג ראשון זיווג שני שלה. לא זיווג ראשון זיווג שני שלו. אז זה מחלוק, זה גם מחלוק את הפוסקים. עוד פעם, מן הלב, אין מקורות כאן. אבל יש פוסקים שאומרים שזיווג שני שלה, הכל מותר. אז הסברה היא בעיני חינמי, בגלל שזה פחות פגיעה בה. היא לא הילדה התמימה הזאת שמצאה, חשבה שהיא מוצאת את הבשר שלה. אבל יש פסקים שאומרים שלא, כי זה לא הפשט האוטומטית הפשוטה של הגמרא. או זיווג ראשון, זיווג שני שלא. ואז זה גם כן הולך בכיוון הזה שכנראה שיש משהו מיוחד בזיווג ראשון. זיווג שני זה כבר הסדר חברתי, לא ערך הרוחני של מצא אישה מצא טוב, לא הערך הרוחני שבדבק ואשתו ביו לו בשר אחד. אני לא יכול להוכיח, אמר, יש שיטות שאני חושב שמוכיחות. השיטה שההסכמה מתירה זה ודאי מבוסס על פגיעה בין אדם לחברו. מתוך הגמרא והראשונים אני לא ראיתי באמת הוכחה לא לכאן ולא לכאן. אז אני מנצח כאפשרות. זה ודאי יותר נראה לי, יותר נורמלי, יותר סביר להגיד שזה מדובר באיסור אדם לחברו. אבל אני מעלה לפניכם את המחשבה שיש במשנה הזאת, אצל בית שם ובית בית הלל, אולי רבי עקיבא באמת חולק, אבל שם בית הלל יש כזה עניין שאסור לגרש אישה, אלא אם כן יש הצדקה ברמה זאת או אחרת, כי לגרש זה בעיקרון דבר רע. כמו ש... כמו שהחברה קצת חושבת, כן? גירושין זה טרגדיה. אוקיי? אז גירושין זה טרגדיה, ולכן צריכים להימנע בכל מחיר. הרי שואל, מה ההבדל בין זיווג ראשון לזוג שני בבחינת הפגיעה במוסד הנישואין? אני לא יכול להסביר את זה יותר טוב מאשר לצטט את הגמרא, כלומר, זה נראה לי אפשרי שהגמרא חושבת כך. יש איזשהו ערך רוחני בזה שאדם מוצא אישה. וזאת יקרה אישה כי מאיש לוקח הזאת. זיווג ראשון זה שייך, זה נמצא. זיווג ראשון זה הרומנטיקה, זה האדם מצא אישה, אישה מצא גבר. זיווג שני זה הסדר. ברור, אני לא יכול להתאים את זה לפי כל מקרה ומקרה. זה משהו עקרוני, כן? אבל כדי לסבר את האוזן, אז אני מביא מקרה מסוים. תגידי, מה אם זה מקרה זה לא נכון? אבל בואו נחשוב ככה. אדם נשא אישה, 50 שנה הם חיו ביחד, האישה נפטרה. הוא בן 60, הוא בן 70. מה עושים? מה עשו פעם היום? לא עושים את זה, כי אנחנו נדבקנו בתפיסות רומנטיות. ומה עשו לפני מאה שנה? מצאו לו אישה אחרת. לא יכול לחיות לבד. לא טוב לאדם להיות לבד. עשה לו איזה כנגדו. עשו איזשהו שילוח. זה היה הסדר של נוחיות. היא תטפל בו, היא תטפל בה, וגם גם הפוך, זה אותו דבר. אדם זקן בודד, אין מי שיטפל בו. זה נקרא זיווג שני. תגיד, אתה לא חשבת מקרה כזה, אתה חשבת מקרה שאדם נשא אישה, אחרי שנה התגרשו, כי הם לא התאימו. ואז בואו חשב, הוא מצא את אתה אומר לעצמך, אתה פשוט אמיתי שלו, אני מכיר זוגות כאלה, כן? אז במציאות זה באמת אולי היה צריך את הזיווג ראשון שלהם, אבל בתפיסת חז"ל יש כזה דין כזה, יש כזה מעמד סטנדרטי כזה שאומר שזיווג ראשון זה החיבור בין שני אנשים, זיווג שני זה שני אנשים שחיים ביחד. זה מה? אני אגיד לך גם את הוורט שלי. אם אתה כבר שאלת, למרות שזה רק וורט, אני לא מבטיח, זה הפרפה גמרא. הוורט הזה הוא במאמר של הגמרא. כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. למה? למה מזבח מוריד עליו דמעות? פשוט הפשוט היא שמזבח זה סמל של שלום. כן, נותנים עליו ברזן, אסור להביא כלי מלחמה, כלי משחית, אגבי המזבח. מזבח עושה שלום בין אדם לבין אדם שבשמיים, אז המזבח מוריד דמעות על מי שמגרש את אש נורה, כי הוא פגע בשלום. לכן המזבח בוכה. לא, כולם צריכים לבכות, למה המזבח בוכה? אני פעם שמעתי פשט, היא שמעה אולי לכם כמשהו כזה מודרני כזה, אבל זה מאוד תפס אותי, ואני חושב שזה יפה. אולי אפילו אמת. מה ההבדל בין זיווג ראשון לבין זיווג שני? אמר לי שאני שמעתי ממנו את הוורט הזה. הוא אומר, זיווג שני לא יכול להיות שווה בדבקות שבין איש לאישה כמו זיווג ראשון. והסיבה היא בגלל, בגלל זיווג שני כאן זה מי שמגרש את אשת נעוריו. אז בערך לא בוכה על מי שמת אשת נעוריו. בטח בוכים, אבל כתוב מי שמגרש. אם אדם מגרש אישה, כשהוא נשא אותה, הוא נושא אותה בפתיחות. הם ניסו לחבר את חייהם. לא עלה בידו. הפגיעה בשניהם. הפגיעה בנישואים שנכשלים גורמת בהכרח לסגירות. אדם יסכים להתחתן עוד פעם, אבל מעולם לא יוכל להתחתן באותו פתיחות טריה, באותו נאיביות, באותו נכונות ילדותית אפילו, של ימי נעורים. וזה אולי הפשט בוהי חברתך ואשת בריתך. זה ביטוי מוזר בשבילי להגיד שהאישה שלי היא חברה שלי. זה שפה שלנו. היא חברתך ואשת בריתך. הזיווג שני היא לא חברתך ואשת בריתך. היא השותף. שותפת. היא חבר לחדר. כן? חבר לחיים. אנחנו עושים דברים ביחד. אבל העניין הזה של ברית, זה דורש איזושהי טריות, שלא, ברגע שפוגעים בזה, פוגעים בלב של בן אדם, אז הוא חייב להתגונן אחר כך. הוא לא יסתכן באותו, כי זה סיכון נוראי. להפקיד את חייך, את נפשך בידיים של מישהו אחר, זה סיכון גדול מאוד. אנחנו עושים את זה בגלל שהיינו ילדים, אז לא הבנו כמה זה יכול להיות מסוכן. ואם עשית ונפגעת, אתה לא תעשה את זה במידה אמיתית אי פעם. זה אבות. אני חושב שיש בזה משהו מאוד אמיתי, אבל יכול להיות שזה משהו אחר, יכול להיות משהו קבלי, יכול להיות משהו מיסטי, יכול להיות משהו רוחני. אני יודע, אבל גם אני רוצה לחלק בין זיווג ראשון וזיווג שני. מה שאמרתי זה שאם זה פגיעה, אני לא מבין את ההגדר. כל כך. אם זה איכות, אז הגמרא טוענת שיש איכות לנישואים ראשונים שלא קיים בנישואים שניים. אמרתי איזה הסבר. כן, אתה צודק, למה? לא לגמרי צודק, ההפך. לפי ההסבר שאני אמרתי, זה מספיק זיווג שני של אחד מהם. כי זה צריכים שניים. אם אחד מהם לא מסתכן, אז החיבור ביניהם, הדבר היקר כאן שפוגעים בו, זה החיבור בין שני נשים. איש ואישה, שכינה ביניהם. אז איש ואישה, שכינה ביניהם, זה רק זיווג ראשון ששניהם באו ובאמת התחברו. אם אחד עדיין מהסס, הוא מחזיק משהו בצד, הוא שומר לעצמו משהו שהוא לא מוכן לשתף אותו, אז בלשון של הגמרא, אז אין שכינה ביניהם. עד הרבה, הייתי אומר שאז זה מספיק שאחד מהם לא. אולי יש הבדלים פסיכולוגיים ישר לבין איש, איש בזה אני לא יודע. טוב, זה, אני אומר, זה קצת דבר. נסתכל ברמב״ם. הרמב״ם כאן מנוסח בצורה מאוד קשה לדעת מה שיטתו. הוא פשוט התעלם מחצי הסוגיה. כותב הרמב״ם פרק י' הלכה כ"א. לא יישא אדם אישה בדתו לגבשה. זה גמרא ביבמות. ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשמתו בדעתו לגרשה. זה גמרא בעמוד א' אצלנו. שאל רב משרשל רבה, אם ליבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו, מהו? קרי עלי אל תחרש הרי אחר רעה והוא יושב לבטח איתך. איתך. אז מי שהחליט לגרש את אשתו, אז יש איזה איסור, היא יושבת תחתיו משמשתו, זה אסור. מאוד לא ברור מה המציאות כאן, בגמרא. מהפסוק, התחרש הריחה רעה והוא יושב לבטח איתך, זה בטח איסור בינם לחברו, אבל זה בגלל שאתה לא מספר. אדם מתכוון לגרש את אשתו, והוא לא אומר לה, אז היא ממשיכה להתנהג בתמימות כזאת, היא לא יודעת שהוא זומם, התחרש הריחה רעה, והוא יושב לבטח איתך. אבל האחרונים כולם שאלו, וראשונים כבר שאלו, יש גמרא ביבמות שאומר שביאה, מה שנקרא גושת הלב, אסור לבוא על אישה, אם כבר החלטת לגרש אותה. וזה מפסוק אחר, אז מה הגמרא כאן? הרמב״ם מביא את שני הדינים האלו, אחד אחרי השני, אל יישא אדם, אישה ודתו לגרשה, ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו. משמשתו הבינו שזו ביאה. אז הרייבד כותב, הרייבד נמצא בהשגה לריף, שמשמשתו זה משמשתו. והיא מתבשלת. אבל אתה מנצל אותה, כי אתה כבר לא מתכוון להחזיק אותה, אתה רוצה לגרש אותה. טוב, רמב"ם בכל זאת ציטט את הגמרא הזאת, לא הסביר בדיוק מה. עכשיו הוא מגיע לנושא שלנו. ולא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן במצב עובד דבר. רמב"ם צירף את שתי הגמרות. המשנה, לא יגרש אלא אם כן במצב עובד דבר, אומר רמב"ם באשתו ראשונה. כנראה שבאשתו שנייה, זה לא בית שמאי ובית הלל. לפי הרמב"ם, מחלוקת בית שמאי ובית הלל הוא באשתו ראשונה. לא יגרש אדם, זה לשון המשנה בתוספת, לא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן במצא בא ערוות דבר, שנאמר כמצא בבית דבר. ועכשיו הרמב"ם מוסיף משפט, ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה. המשפט הזה הוא כנראה הגמרא בעמוד ב', אבל הוא כבר הכניס את הגמרא בעמוד ב' למשנה. אז מה הוא רוצה להגיד? אסור לאדם לגרש אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בבית דבר, ועוד דין, ולא ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה, מה הכוונה כאן? זה ביטוי יותר חלש, לא ראוי. משמע שאפילו מצא בה עיבת עבר, לא ימהר. זה הפשט של מזבח בוכה. כיוון שמזבח בוכה על מי שמגרש את אשתו ראשונה, אז אפילו אם מצאת בעיבת עבר, תנסה לעשות משהו. עכשיו ברמב״ם חסר כאן אם זה ביתי לא בית שמאי. הוא רק מצא את הפסוק, כי מצא בערוות דבר. האם בערוות דבר זה דבר ערווה, בית שמאי, או ערווה או דבר, כמו בית הלל. כולנו רוצים להגיד שפוסק כמו בית הלל, כי תמיד הלכה כבית הלל. אבל ברמב"ם לא כתוב. אם זה בית שמאי, אז זה פילי פלאי. למה שלא ימהר? היא מצאה בערבת דבר, הוא חייב לגרש אותה. הגמרא הקודמת, בצד ימוד בית, אמר ש... סוף עמוד א', אשתו יוצאת וראשו פרוע וטבע בשוק ופרומה משני צידיה ורוחץ עם בני אדם מבני אדם שרד במקום שבני המוחצים. זו מצוונו התורה לגרשה שנאמר כי מצא בבת דבר ושכה מביתו ואכל איש אחר. התורה קרא לאחר, לומר שאיזה בן זוגו לראשון, זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה בתוך ביתו. אז אישה שלא מתנהגת בסדר, ערבת דבר ואפילו כאן לא אוהבת של, זנות, אלא מספיק התנהגות מכוערת, כתוב מצווה לשלחה, אז מה זה לא ימהר? אז כנראה שהוא עושה כמו בית הלל, אז הקדיח את תפשילו, אז מותר לו באישה ראשונה, אבל לא ימהר. אבל שנייה, אם שנאה יש על חנה. מה זה אם שנאה יש על חנה? זה לשון הגמרא, אבל מה הכוונה כאן? אז א' לא צריך ללא למהר, הוא יכול למהר, אבל משהו יותר מזה, מספיק שהוא שונא אותה, היא לא הקדיח את תפשילו. משהו שבאשתור שנייה, אז בית הלל ובית שמאי מסכימים, מה שאתה רוצה, או ביתו לפחות מסכים, מה שאתה רוצה. אם סנאי, אם לא רוצה אותה, אז יגרשנה. בשתו ראשונה, יש שני דינים ברמב"ם. אפשר לראות איך הוא ציצה מהגמרא. דין אחד שאסור, ודין שני, שגם אם זה מותר, אבל לא ימהר. יש לנו את הרמב"ם בצורה אחרת. זה חלק מהמשנה, משנה מלך הארוך כאן. איך ללמוד את הרמב"ם. אם הוא פוסק כמו בשם בית הלל, ואיפה הוא פוסק כמו בשם בית הלל. יש לו כמה אפשרויות. אני רציתי להציע, אבל זה בטח יישמע לכם כאילו אני אומר זאת, שאם יש שני דינים ברמב״ם, אחד זה לא יגרש, ובית אין ראוי למהר לשלח, זה שני צידי החקירה. לא יגרש אשתו ראשונה, אם כן מצא בערבת דבר, זה בין למה לחברו. אז אסור לגרש בלי הצדקה. אבל גם אם יש הצדקה, לא ימהר לשלח אשתו ראשונה, זה דין בין אדם למקום, דין בין אדם למוסד הנישואין. אז אפילו זה מוצדק, אבל זה מוצדק מצד ההתנהגות שלה וההתנהגות שלך. היא לא אישה טובה, אז מוצדק, אתה לא צריך, לא חייב לסבול אותה. וזה בעיה שלה, בגלל מה שהיא עשתה, לכן היא תסבול. אז זה לא בעיה שלך. אבל לא ימהר כי זה דבר רע מצד עצמו. אם זה היה רע מצד האישה, אני לא מבין מה זה לא ימהר. איפה אנחנו מצאנו שלא ימהר אדם לעשות דבר שאתה פוגע במישהו אחר? או שזה אסור, או שזה מותר, או שזה כן בגיע, לא פגיע. אם זה כן פגיע, אז מה זה לא ימהר? לא יעשה. לא ימהר זה, אוקיי, זה מותר, אבל אתה מכתים משהו יפה. אז תחשוב פעמיים, תחשוב פעם שלישי, תחשוב פעם רביעים. כן, זה, אני מציע את זה, זה אפשר ברב אחרת, כדי להסביר למה יש שתי רמות, יש איסור, הדין השני הוא לא איסור, הוא התנהגות, לא ימהר, זה לא ממש איסור, הדין הראשון הוא ממש, איסור. הערה, אנחנו יודעים שהיום יש כזה דבר מקובל בציבור, שאם זוג רוצה להתגרש, שניהם רוצים להתגרש, או אחד רוצה להתגרש, אם מישהו רוצה להתגרש, אז מנסים לשכנעים שלו. כן, בית הדין עושה להם את המוות, תחזרו בעוד שנה, שנתיים. יש כאילו, זה ברור שצריכים לשכנע אנשים לא להתגרש. אז ברמב"ם, אולי זה כתוב, אין ראוי למהר לשלח אשתו ראשונה. אם נוכל לעקוף את זה ולא להגיע לזה, זה יהיה טוב. אבל חוץ מזה, אני לא בטוח על מה זה מתבסס. אם זה שיקולים מעשיים, אני מבין, תראה. אפשר להציל את זה, אתה תהיה עצוב אחר כך, היא תהיה עצובה, אולי לא תמצאו מישהו אחר. בסדר, אבל אם אנחנו בעצם חושבים ש... אוי גברת, נישואין, נישואין זה דבר... סליחה, גירושין. גירושין זה דבר כל כך עצוב, כל כך רע מצד עצמו. אז זו השאלה שאני שואל, האם באמת חזר, הלכה, מאמינה, שגירושין זה דבר שהוא רע מצד עצמו. אני חושב שאנחנו, כולנו, יש לנו חדשות מורבות בנושא הזה. ואולי תשובת הגמרא היא אולי אני אומר, זיווג ראשון כן, זיווג שני, לא. מיקי שואל, ומה המטר לפגיעה במוסד הנישואין? והוא עונה שהוא אבן. כן, זה לא איסור מעילה, אני לא זרקתי אבן במקדש, כן? זה רעיון כמעט אגדתי, כן? יש, זה לא ממש הלכה. זה דבר יפה וחשוב ובעל ערך, ולכן יש לך רשות, כי זה בכל זאת שלך, אתה יכול לפרק אותו, אבל אנחנו מנסים לשכנע אותך שלא. מזבח בוחר מי שמגרש את אשת נעורה. טוב, זאת הסוגיה. הזכרתי כמה נפקמינות שיש באחרונים, הלכה למעשה. בוא נגיד כך, הלכה למעשה באמת, מעולם לא שמעתי על מי שמתייחס בכלל לאיסור. זה נמצא בשולחן ערוך, זה נמצא בפוסקים, אבל אולי בגלל שהיום ממילא אי אפשר לגרש בלי הסכמה, אבל אם הולכים להתגרש, אז לא באים בשאלות, מה הסיבה? לא דנים בזה בכלל, האדם יגיד, אני לא אוהב אותה. אם תגיד, אני לא אוהבת אותו. אז שזה קרוב מאוד למצאה אחרת, נעים. חושבים שזה לא מקובר, זה לא יפה בעינינו, אבל מישהו בא ומנסה להגיד לו שזה אסור. לי דתי, זה אסור, נגיד לו אסור, אולי הוא יחזור בו. לא, זה לא קורה, אולי בכלל שזה לא מעשי, אנשים לא יקשיבו. בכל זאת, זו סוגיה מאוד מעניינת בצד עצמו. הלכה למעשה, היישומים שלו הם, א', אולי מוגבלים על פי דין, כי המצב היום שונה בגלל חיים למי נוגע שם, ואולי, לא על פי דין, אבל למעשה, אין לזה הרבה השלכות בחיים בחיים המעשיים. אוקיי, זאת הסוגיה. כן. מיקי שואל, הדיון באחרונים, ואם אישה מסכימה להתגרש לכל השיטות, לא יכול להיות שהם נחלקו לי בדמי תלם? הדיון הוא כן לפי בית הלל, כי זה דיון בפוסקים הלכה למעשה, והשולחן ערוך פוסק מפורש כמו בית הלל. השאלה היא אם אדם שהאישה לא הגדיר, אישה בסדר, היא לא הגדיר את תפשילו, יכול לגרש היום. זה לא דעה כל כך מקובלת, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, שאומר שכיוון שהוא לא יכול לעשות אישה אחרת, מה רוצים ממנו? לא אוהב אותה. אז הוא לא צריך להישאר איתה. זה עצוב, אבל מה אפשר לעשות? יש שיטה כזאת. אני יותר מעוניין בשיטה הראשונה שהזכרתי. שניהם מסכימים. זה באמת נראה סביר, שאין שום איסור. מה, למה הם מסכימים? כי הם לא מתאימים זה לזה. מה שקורה המון. אף אחד כאן הוא לא רשע. לא עשה דברים רעים. לא הסתדרו. אבל זה שיטה יותר מקובלת, שההסכמה, אולי זה אפילו במאירי כבר, אני לא זוכר כרגע, אולי זה מוזכר אפילו בראשונים כבר, זה נראה לי שכן. אבל טוב, למה יש על המחלוקת היא בבית הלל? כמו שמעתי בהתחלה בירושלמי, תמיד אפשר לחלק לבית הלל ובית שמאי. בית שמאי באמת דורש שתהיה חיות לגרש, כל דבר אחר זה עשו. גם אם זה לפי הבבלי, זה רק התחיל, אבל זה אסור. בית הלל, שאני צריך סיבה טובה למה שאתה רוצה, זה יותר מוסו. ואז זה יותר, יש יותר סיבה, אני יכול ביתר קודם להגיד אז בדיוק מסוימים המוסר משתנה. כל מיני סיבות למה שאין את המוסר, האיזון המוסרי, לכן המעשיים משתנה. רודד שואל, לגבי דרגת האיסור, למה אני אומר שזה איסור דיורייטה? איזה סוג איסור זה, אם אפשר לומר שזה לאו, זה לא לאו, זה עשה. זה יהיה איסור עשה. זה לא לאו, כתוב. אם מצא בא ערוות הבא, כי מצא בא ערוות הבא ושוכן מביתו. אז מצא בא שלח. דיוק, לא מצא, אל תשלח. אז זה איסור עשה, כמו שכתוב, ואת זה תאכלו, מזה לומדים שאסור לאכול בשר אדם. כתוב, את זה תשלח, אז אסור לשלוח נשים אחרות. לא, הגמרא לא משווה ללאו של אונס. הגמרא מביא ראיה מזה שהדין הוא, מזה שכתוב, לא יוכל לשלחה כל ימיו, אז אף על פי ששלח, עומד בהחזר. אז אני אומר רק בדקה, צריך להיות נפקמין ההלכתית בין אדם שנשוי לאישה שהוא אנס ולא יכול לגרש אותה, לבין אדם שנשוי לאישה שהוא לא אנס וגם לא יכול לגרש אותה. אז אני אומר, נפקמין הוא ששם אם הוא גרש, הוא צריך להחזיר. כאן, אם הוא גרש, נגד רצוננו, לא צריך להחזיר, לא כופים עליו להחזיר, רק כופים להחזיר שם. המקרה שמביאים ראיה, שאולי זה לא יכול להיסוד דאורייתא, זה גמרא בנדרים. נדרים או יבמות? נדרים. הגמרא אומרת על דוד המלך ואבישג, שהמלך דוד לא ידעה. אז הגמרא שואלת, למה הוא לא נשא אותה? והגמרא עונה, כי היו לו כבר 18 נשים, ואסור למלך לשאת, לא יבוא לו נשים, הוא לא יכול לשאת עוד אישה. אז אומר הגמרא, אתה רואה כמה זה, כמה רע זה גירושים, שהתירו לו ייחוד, ולא התירו לו גירושים. כך כתוב בגמרא. היה יכול לגרש אחת מן הנשים, ואז לשאת את אבישג. למה לא עשה את זה? כי אסור לגרש. וכמה, אתה רואה כמה זה אסור לגרש? שהתירו איסו ייחוד, ולא התירו לו את הגירושים. עכשיו, איסו ייחוד לכל זה רק לרבנן. ואז זה פשוט, שלא יתירו לו גירושים, איסור דאורייתא, וזה איסור דרבנן. אז מזה רצו לדייק שגם האיסור הזה הוא גם דרבנן. ואז הגמרא עושה השוואה בין שני איסורים לרבנן, ולומדים שאיסור לגרש הוא איסור דרבנן יותר חמור מהאיסור של, של ייחוד. זו ראיה, זו ראיה ממאמר מדרשי, אז, אבל זאת, זאת ראיה שרוצים, שרוצים להביא לגבי אותו מקרה. המקרה הזה הוא גם מעניין בגלל שחלק מהאנשים של דוד היו בזיווג שני. ודאי שלא, היו לו הרבה נשים. אבל יעל היה זיווג שני. הייתה אשתו של נבל. מיכל אולי, כן, מיכל הייתה זיווג שני. הייתה אשתו של, איך קוראים לו? פלטי. אז למה לא גרש אותם? כי גירושין שני, בזיווג שני גירושין זה מותר. טוב, אתה יכול לתרץ מה שאתה רוצה לתרץ. זה מדובר בסיפור מדרשי, אולי לא רצה לגרש אותם, השאלה למה הוא גרש אותם מספר 17-18. זה קשה להביא ראיות מסיפורים כאלו, אבל זה גמרא, גמרא באמת, באמת מעניינת. טוענת שאבישג הייתה פנויה, סוכנת, הכוונה היא פנויה, והתירו לו איחוד. מה אמרתי? בטח, כמובן, אביגייל אשת נבל. מה אמרתי? אמרתי להם. מה זה אולי לא גזרו לייחוד מישהו? אני מניח שכן. בית דינו של דוד גזר על הייחוד, כך אומר הגמרא. אז זה דוד בעצמו, לפני כן, כי הוא כבר עכשיו זקן, על ארץ דווי. אבל הגמרא בכל זאת אומרת, היה איסור ייחוד, אתה מנסה לתרץ את הפסוק, אני לא מעוניין בפסוק, אני מעוניין בגמרא. הגמרא אומרת שהיה איסור ייחוד, היה איסור לגרש, בוא תראה כמה יותר גרוע לגרש מאשר ייחוד. טוב, אז גמרנו להיום, בשבוע הבא לא יהיה שיעור. אנחנו מתחילים את פרק שני. פרק שני, הכוונה היא מדף יוטט, זה לא התחלת הפרק. יש מנהג בישיבה או מדף זין או מדף יוטט, אנחנו נתחיל מיוטט. בשבוע הבא אנחנו נשלח בשיעור הכתוב את השיעור הפתיחה של רב ליכטנשטיין למסכת, ולא יהיה שיעור שלנו במסגרת הזאת בכלל. ובעוד שבועיים נתחיל את הסוגיה של הכתב, כתב אגבי כתב, בדף יוטט. אז במסגרת הזאת יש לכם חופש, תחזרו, תלמדו, תכינו השיעור הכללי. השיעור הכללי הוא בגירושין על ידי גט, עצם המושג שמגרשים בכתב, שיעור של ראש הישיבה. ואנחנו נחזור למסגרת של השיעור החי הזה בעוד שבועיים. לילה טוב חיים, לילה טוב לכולם.